האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
מפגשים מהסוג החיובי עם עדי פלד ונטלי סמסון ממרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
שלום נטלי סמסון.
שלום עדי פלד. אנחנו מפגשים מהסוג החיובי, הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית. אנחנו מוקלטות בכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בפודקאסט אנחנו פוגשות ישראלים באשר הם, לשיחה קרובה של הקשבה עמוקה וסקרנית, מתוך רצון לייצר חיבורים וקרבה, למען השבת התקווה. השיחות שלנו מתקיימות ברוח הפסיכולוגיה החיובית, ובתוכן אנו שואלות שאלות שמפגישות אותנו עם האורחים, ואותם עם עצמם, מקרוב. כדי להזמין אותנו ואת אורחנו, ויחד איתנו את המאזינים, לגלות את הסיפור של כל אדם, ומתוכו את המרתק, המסקרן והמחבר. איך מחליטים להיות הורים? אני זוכרת את עצמי אחרי החתונה, יודעת שארצה להיות אימא, אבל רוצה להמתין עם זה עוד קצת. למה רציתי לחכות? מה הבנתי אז? וכשהחלטתי שכן, שאפשר, מה הבנתי אז? ההחלטה להכניס לחייך קשר מסוג שמעולם לא חווית, מחויבות שאין דומה לה, סיפור שאין לך מושג קלוש לגביו מלבד עובדה אחת, הוא בלתי הפיך. מה גורם לך לעשות אותה? ומה גורם לך להחליט שלא? בפרק שלנו היום נארח אורחת יקרה לליבי, חברה טובה של שנים רבות. צעדנו בדרכים דומות ומקבילות, שלא לומר מקובלות, לאורך התיכון והצבא, הטיול הגדול ואז האוניברסיטה, אפילו היינו שותפות לדירה בימי באר שבע העליזים. אחר כך צעדים ראשונים של קריירה, בני זוג ומערכות יחסים, ובאיזשהו שלב אני התחתנתי, הבאתי 3 ילדות, והיא בחרה בנתיב שונה, לא להיות אימא. תמיד בכנות עמוקה, תמיד בסקרנות בריאה, עם כבוד ואהבה על הבחירות שעשיתי, בלי לתת לי להרגיש שאני קונפורמית או מוותרת על משהו חשוב, עם אמת פנימית בהירה ואומץ לשאול את עצמה ואותי שאלות מורכבות. האורחת שלנו היום היא יעל קרפ. מלבד היותה לא אימא, היא גם מטפלת רגשית, יוצרת מרחבי שיח ותוכניות עצמאות ומיומנויות חיים לבוגרים עם מגבלה, עוד נסביר, וכמובן חברה טובה שלי, ולא כל כך אוהבת הגדרות באופן כללי. ברוכה הבאה.
איזה כיף להיות פה, תודה, תודה.
אז נתחיל?
כן, נתחיל. את יודעת, את אמרת בתחילת הקטע, מה גורם לך? מה גורם לך? מה גורם לך? וחשבתי לעצמי כאילו, בעיקר אני חושבת שבנושא הזה ספציפית, כשגברים מחליטים שלא, אולי זה לא עושה כזה רעש, כמו שנשים מחליטות שלא. אז מה גורם לך?
נכון.
כן? אז ברוכה הבאה, יעל.
תודה.
ואנחנו נתחיל כמו שאנחנו מתחילות בדרך כלל. וזה שאנחנו מתחילות בדרך כלל ככה, זה לא עושה את זה יותר קל לאורחים שלנו. אז אנחנו נתחיל 4 דקות, שתספרי לנו את סיפור חייך, to the best of your ability, כמובן שזה לפי מחקרו של ארתור אהרון, שאנחנו תמיד מזכירות אותו, ואני לוקחת זמנים, אז 4 דקות שלך מתחילות ממש 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 עכשיו.
מהמם, איזה כיף. וואו. טוב, אז אני יעל. נולדתי בעוד השרון, כך גם הכרתי אותך, נטלי. וכל חיי, כמו שציינת, הייתי די כזה בפלואו של החיים הנורמטיביים, כפי שאני גם הכרתי אותם. למדתי בתיכון, הוצאתי תעודת בגרות, הלכתי לעשות מכינה, שם הכרתי חלק מחברי הטובים עד היום. הלכתי לצבא, תקופה לא פשוטה בחיי. היום בדיעבד אני יודעת גם למה, כי אני בן אדם מאוד של חופש, וצבא זה בדיוק האנטיתזה לחופש. אבל אז לא היה לי את הכלים לדעת, וזו הייתה תקופה מאוד 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 קשה בחיי, ואני בעצם החלטתי בחיים לא להיות ככה עצובה. ואני בן אדם די שמח, וגם בתקופות שהיה לי קצת יותר קשה, אז נעזרתי תמיד בחבריי. ובעצם המשכתי את חיי די רגיל. הייתי אחרי הצבא, טסתי לדרום אמריקה, שם זה היה התגלמות החופש מבחינתי. הייתי אמורה לטוס לשלושה, ארבעה חודשים. לא הבנתי איך בכלל החלטתי את זה מלכתחילה. הייתי שם קרוב לשנה. היה לי מאוד 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 טוב, וזה היה פשוט הטעימה. לא ידעתי עד כמה זה ישפיע עליי בעתיד, אבל הטעימה של מהו חופש אמיתי. בלי מחויבות, בלי שום דאגות, אני מחליטה כל יום מה אני עושה, מתי, איך, למה וכמה. אני מחליטה מתי אני הולכת מהמקום, עם מי להיות. ושוב, אז לא הבנתי עד כמה זה משמעותי, אבל זה זרה זרע, הטיול הזה. והמשכתי בחיי הרגילים, הלכתי ללמוד באוניברסיטה. לא כל כך היה אכפת לי מה התואר הראשון, כי מאוד ידעתי שאני רוצה, תעודה של טיפול בנוכחות בעלי חיים, במכללת אורנים המדהימה. ובעצם שם נפתחו לי כל צ'קרות הרגש. זאת אומרת, תמיד הייתי בן אדם מאוד 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 רגיש, אבל שם נתנו לי גם כלים והבנה למה עובר עליי ומה עובר על המטופלים שלי, ובעצם הרגעתי שאני במקום הנכון. ותוך כדי, ממש בשנה האחרונה של התואר, הכרתי את בן זוגי, שאז חשבתי שהוא יהיה אב ילדיי, והתגלגלתי לחיים נעימים עם בן זוג שמאוד רציתי, כי הכרתי אותו בגיל מאוד מאוחר, כל חברותיי כבר היו עם נשואות, עם ילדים. ובאיזשהו שלב בחיים היה לי מאוד מאוד מאוד, הגעתי למעין משבר, הייתי אומרת, עם עצמי. אני איבדתי את אחותי הגדולה, שזה היה נקודה מאוד מאוד משמעותית בחיים שלי. ומאותו הרגע הבנתי שהחיים קצרים מדי, שאין לדעת כמה זמן יש לי, לא בקטע רע, דווקא בקטע ממש ממש טוב. והחלטתי שאני מפסיקה לפחד ומחליטה להבין מי אני באמת. כלומר, בלימודי טיפול קיבלתי הרבה הרבה מראות לזה שאני מאוד בן אדם מרצה וככה מאוד נמנעת מקונפליקטים. אני גם בן אדם מאוד לוחמני כשצריך לצדק, וכשזה לא עליי, כשזה על מישהו אחר, אני לוחמת צדק. אבל כשזה עליי, אני מאוד מפנה מקום לאחרים, בוא נגיד את זה ככה. ולא ידעתי מי אני. ובעצם אובדן זה תמיד נקודת או שבירה או התחלה לבאמת חיים לדעתי יותר מלאים. והתחלתי לרדוף אחרי עצמי, מי אני.
נגמר הזמן.
ופה
פה נשמע עוד, תכף.
פה נשמע עוד, כן. כן.
כן, אוקיי. אז בתוך הדרך הזאת שבחרת באומץ רב ללכת בה, ולקחת את האובדן של אחותך באמת כאיזשהו מצפן, נכון? כאיזה דרך לשאול שאלות עמוקות. התחלת גם לשאול על הרצון שלך לחיות את החיים הנורמטיביים האלה, שהיית בתוך המסלול שלהם לגמרי. את יכולה לספר קצת על ההתעוררות של השאלות האלה? השאלות האלה על האימהות, על המסלול הזה?
בטח. מה שלא אמרתי, שזה די מצחיק, כי זה די מתאר אותי, אני בן אדם שכל חיי עבדתי עם ילדים, מאוד אוהבת ילדים. הייתי בייביסיטר ממש טובה לכל חברותיי ואחיותיי כשנולדו להם ילדים. אני מחתלת מעולה. אני מרגיעה תינוקות בינלאומית. ומתוקף הטבעיות הזאת גם עבדתי עם ילדים כל הזמן. מה שאומר שני דברים. אחד, שאני מאוד יודעת איך לדבר עם ילדים, ומאוד ככה מבינה. אני גם טיפלתי הרבה שנים בילדים, היום אני כבר יותר מבוגרים מטפלת. אבל גם הבנתי מה זה דורש ממני. כל זה אבל היה לא מודע, אוקיי? מה שכן היה במודע זה שהייתי בזוגיות באמת, באמת מה שייחלתי לה. בן זוג מכיל ואוהב, ואני ממש ראיתי תמיד איך הוא ככה אבאי, וזה גם עוד יותר גרם לי לרצות שהוא יהיה אב ילדיי. אבל אף פעם לא באמת דמיינתי ילדים, או דמיינתי איך אני אהיה כאימא, או דברים כאלו, זה מעולם לא היה לי. מה שכן היה זה מעין כמו, אני בן אדם שמוצף באשמה הרבה פעמים, אני עובדת על זה, אבל אז בטח. ובגיל מסוים, בתוך זוגיות שהייתה אז שנה, אבל זוגיות כזה, קרתי בגיל 29, אז ובעצם שמרתי לשני ילדים קטנים, בני שנתיים, במשך שלושה שבועות, שמאוד אהבתי לעשות את זה. אבל כשחזרתי הביתה, הקושי בלהחזיק את זה, שאני עכשיו הולכת הביתה לנוח אחרי שמונה שעות שהייתי בייביסיטר של שני ילדים מקסימים, אבל האימהות שלהם לא, הן היו בעבודה בבוקר בזמן שאני הייתי עם הילדים שלהם, ואז הן חוזרות הביתה לעבודה שעכשיו עשיתי, זה שם היה איזשהו שבר שלא יכולתי להכיל. כאילו, זה היה חזק ממני, כל הזמן חשבתי על זה. זה היה ממש מחשבות תורדניות. בהקשר של אשמה מאוד גדולה של, היי, אני בת 30 עם זוגיות ממש טובה, ואני אפילו לא רואה את עצמי, זה רק מעלה בי חרדה. זה לא מעורר בי שום דבר אחר, חוץ מחרדה. ואז אמרתי, אוקיי, אני מטפלת. בוא נטפל בחרדות שלי. כאילו, אני יודעת שאם אני הולכת לטיפול, אני יוריד שנייה את החרדות ויבין מה שם קורה לי באמת, מה אני רוצה.
אז בעצם החלטת ללכת לטיפול.
בהחלט.
כי הרגשת בחרדה. ואמרת לעצמך, אני אפתור את החרדה ואמשיך במסלול ההגיוני.
בהחלט.
כלומר, הנחת שזה מה שיקרה.
כן, 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 לגמרי. כל כך רציתי לרצות להיות אימא, באמת.
רצית לרצות.
בהחלט, זה היה, בכל הטיפול זה היה הדבר שמכוון אותי, אני מאוד רוצה לרצות.
ומה קרה בטיפול?
אז היו כמה שלבים בטיפול. השלב הראשון היה של חקר אובססיבי שלי, אני לא יודעת אם את זוכרת את זה, אבל של שאלות באמת תמימות, כן? שגרמו לטריגרים שלא לא, לא, לא יכולתי לחשוב עליהן מראש, אבל פשוט הלכתי לחברות שלי וכל מי שאני מכירה, ושאלתי למה רציתם להיות הורים, כאילו מה הסיבה, בעיקר נשים, ללמה רציתם להיות אימהות, ובעצם נתקלתי בהרבה, אני לא יודעת איך להסביר את זה, שוק, כי כולם ידעו להגיד לי עכשיו, כרגע, למה ילדים זה דבר מדהים, למה איזה אהבה, תתה, אבל אף אחד מהם לא הצליח לזכור מה הסיבות שהיו לפני, אחר כך עשיתי על זה גם עבודת מחקר בתואר השני שלי, וכאילו באמת, לא שואלים את השאלה הזאת, שואלים...
שאלה מאוד מעניינת. את יודעת להגיד, עדי, למה רצית להיות אימא?
תשמעי, אצלי זה לקח הרבה מאוד שנים. יש לי בת זוג שהיא גדולה ממני ב-13 שנה, שלא רצתה להיות אימא.
לא רצתה.
ממש לא רצתה. אנחנו היינו 10 שנים ביחד, ישבנו לפעמים בשבתות, ואמרתי לה, קצת משעמם, לא, אולי נעשה ילדה, כאילו, והיא לא הייתה בעניין. וכתוצאה ממשהו שקרה כזה, שהפחיד אותה מאוד, היא החליטה שהיא הופכת את הפחד לדחף, והולכים על זה, לקח 10 שנים.
אבל את כאילו הרגשת שאת יודעת שכן?
אני הרגשתי שאני רוצה.
שאת רוצה.
כן, אני זוכרת שאימא שלי אמרה לי, תשמעי, אני מאוד רוצה שתהיה לך ילדה. את לא יודעת מה זה, אבל אני אומרת לך שאת צריכה שתהיה לך ילדה, וזה כאילו, זה נשאר אצלי. זה נשאר אצלי, ובכלל ידעתי שמה שאימא שלי אומרת זה תמיד נכון. אז זה כאילו, זה ממש עבד עליי, ועד היום אני מאוד מודה על הדבר הזה. מאוד.
ובאמת יש לך ילדה, שזה מעניין.
כן, ילדה אחת, כן.
כן.
אז בעבודת חקר שלי בעצם מה שרציתי בעיקר זה שידבקו בי סיבות. אז אמנם אנשים לא, או נשים לא זכרו מה היה הסיבות או לא ידעו מה היה הסיבות שלהם לפני, אבל הם בהחלט יכלו להגיד לי שלל סיבות של אחרי למה לעשות, וניתחתי אותן מכל כיוון ולא מצאתי, לא מצאתי. זאת אומרת, יש באמת סיבות נהדרות, אהבה אינסופית ותחושת חיוניות ושליחות ותיקון, ובאמת יש כל כך הרבה סיבות להביא ילדים. פשוט החיים שלי היו אז מלאים. אני עובדת כל החיים שלי בטיפול, אני רואה תהליכים, אני בן אדם אוהב מאוד, אני אף פעם לא היה לי רסן על אהבה. ואני גם מקבלת הרבה אהבה, אז כאילו, לא, שום סיבה לא הצליחה לדבוק, באמת, שום דבר. ואז התחלתי...
מה הייתה הסיבה שלא?
שלא. סיבה מעולה. פשוט, קודם כל, היו כמה סיבות, אבל הסיבה הכי גדולה בעיניי זה שכל דבר בחיים שלי שאני עושה, יש לי סיבה לעשות אותו. סיבה מספיק טובה, כאילו לעשות אותו. אם זה משהו קטן ממש, אז בסדר, סיבה זו סיבה. אני הולכת ללמוד תואר של 3 שנים שאני משקיעה בו. לא שווה שאני אדע מה הסיבה לזה שאני, סיבה מספיק טובה גם שיהיה לי דרייב להמשיך וללמוד. אותו דבר עם הורות. כאילו, אני חושבת שאם לא הייתה לי סיבה ודחף ממש גדול לעשות דבר כזה משנה חיים, שדורש ממני כל כך הרבה. אז קודם כל, זה זה. הדבר השני זה שאני בן אדם כאמור של חופש, וזה זה השלב השני של הטיפול. הבנתי פשוט למה כל כך קשה לי. כי תפקיד של להיות אימא, זה תפקיד שדורש המון, המון. אני לא מדברת רק על החלפת חיתולים וכל הדברים שמדברים עליהם מלא בהתחלת החיים. אני לא מדברת על זה בכלל. זה בסדר, אני תקתק את זה, אני גם יודעת שאני אימא מעולה, זה לא העניין. אני מדברת על כל החיים, כל החיים, כל החיים, לשים באיזשהו מידה את עצמי בצד בשביל יצור אחר, כאילו, ויכול להיות שאנשים אחרים רוצים את זה וכמהים לזה. אני לא, אני ממש אוהבת את מה שאני עושה, אני ממש אוהבת את החופש בחיים שלי, אני אוהבת להיות ספונטנית, אני בן אדם של טבע, אני כאילו בת 41 ואני ישנה גם שבוע בטבע, באוהל, בחוץ, אין לי בעיה עם הדברים האלו, אני אוהבת את הדברים האלו, אני אוכלה בשביל הדברים האלו.
כן, אבל האם זה לא קצת עניין של פרשנות? כיוון שחופש באמת אפשר לייצר גם במקומות הכי קובלים, ולמה דווקא הילדים הרגישו לך כמאיימים על החופש שלך? מה בדבר דברים אחרים שמאיימים על החופש שלנו, כמו הורים מתבגרים, כמו מחלות לא עלינו, זוגיות שבה צד אחד מוגבל? מה דווקא ילדים? וגם מי אמר שצריך לשים את עצמנו בצד?
זה לא עניין של הצד, אבל זה, לשאלתך, זה פוגש אותי בכל חלקי חיי. אני הפכתי לעצמאית, כי אני קשה לי שבוסים שלי, אין לי בעיה להיות מערכתית כשצריך, אבל אם אני מקצצים לי את הכנפיים, אין מצב, אני לא נשארת איפה שמקצצים לי את הכנפיים. אם הוא ימים מהמקצועיות שלי, אין מצב, אני לא נשארת שם. אז פעם אחר פעם אחר פעם קיבלתי את הדבר הזה. זהו, הפכתי לעצמאית, אין דבר כזה. חברים שלי שלוקחים לי חופש, חופש מבחינתי זה האנרגיות שלי. חברים שלי שלא מעריכים את ההדדיות שבקשר, ורק לוקחים ממני אנרגיה, הם לא יהיו בחיים שלי. זאת אומרת, יש, אני לא בזוגיות מונוגמית. יש המון בחירות שעשיתי בחיים שלי, שהן בחופש. אגב, גם כשהייתי בתוך זוגיות, היה לי הרבה אי הסכמות עם הבן זוג שלי על זה שאני כל הזמן יוצאת ומבלה, והולכת לפסטיבלים, והולכת למסיבות, והולכת לדברים. ווואלה, הוא היה מעדיף שאני קצת יהיה יותר איתו, והוא באמת בן אדם שנתן, זה לא שהוא עשה לי מניפולציות או משהו כזה, פשוט היה מעדיף שאני אהיה בבית. החופש הזה, זה היה, זה עדיין, זה בכל מקום, זה לא רק עניין של ילדים. ילדים מבחינתי זה הדבר שהכי מגביל חופש. גם אם תגידי, יש לי זוג חברים שבדיוק ראיתי אותם בסוף שבוע האחרון, ואמרתי לה את זה, לגוני המאממת, שהיא כאילו, אם הייתי, אם היה מודל שלי לזוגיות, כן, הם הולכים איתם לכל מקום וזה וזה, זה לא משנה את העובדה שעדיין ברגע שהיא שם, היא כל הזמן מסתכלת, היא כל הזמן בודקת, היא כל הזמן רואה. אני לא רוצה את זה לעצמי. אני רוצה לדאוג לעצמי ולמטופלים שלי בעבודה.
וזה. זה מעניין כי, טוב, אני מכירה אותך באמת יותר מחצי חיים, אז אני יודעת שאת בן אדם מאוד לא אנוכי ומאוד לא אגואיסטי ושלא מתחמק מאחריות, וזה יכול להישמע, אני מתארת לעצמי שכשאנשים נתקלים בהסבר שלך או בבחירה שלך, אז הם גם יכולים לחשוב שזה אנוכי או שזה, מה הבעיה שלך לקחת אחריות על מישהו אחר? היו תגובות קשות בדרך הזו?
היו תגובות קשות, באמת שחשבת שאני אביא ציטוטים לפה, אבל אני החלטתי לא להביא, כדי לא לבוא זה. אנוכיות, אגואיסטיות, זה הנאמבר וואן, אבל יש שם הרבה עוד, באמת לא מתבגרת, ילדותית, באמת, לא עולה לי עכשיו, רק בגלל המעמד, ולא אוהבת ילדים, זה אני הכי אוהבת.
כן, אנשים מניחים שאת לא אוהבת ילדים.
אנשים מניחים שאנשים שלא רוצים להיות הורים אינם אוהבים ילדים. ברור שיש כאלו שאינם אוהבים ילדים, אני לא אומרת, אבל אני מכירה הרבה אנשים שבחרו לא להיות הורים, שמאוד אוהבים ילדים, מתים על האחיינים שלהם. אני מתה על האחיינים שלי, זה הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים, אוקיי? זה לא אומר שאני רוצה את זה לעצמי ביום-יום שלי, בחיים שלי.
את יודעת, אם היינו חיות בתרבות או מדינה אחרת, יכול מאוד להיות שהפודקאסט הזה בכלל לא היה מתקיים, שכן זה ממש לא דבר נדיר שאישה מחליטה שלא להיות אימא בתרבויות אחרות. ובישראל יש משהו בתרבות שהוא מאוד מוכוון ילדים, אולי זה המוות הרב בעקבות היותנו חיים על חרבנו, והצורך בהמשכיות. האם את מרגישה שאת צריכה להיות אקסטרה חזקה פה כדי לעמוד אל מול כל הלחצים החברתיים, המשפחתיים, כזה?
אז בהחלט בתקופת הטיפול זה היה מאוד קשה, כי אז עדיין לא החלטתי. אז כל הערה כזאת, כל דבר כזה, כל הרמת גבה, כל מה, שטויות, כאילו, הכי מתאים לך להיות אימא. זה מערער, וזה קשה, וזה מקשה על נשים וגברים, אני בטוחה, בכלל לחשוב את המחשבות האלו, עזבו להגיע להחלטה. לחשוב, מותר לחשוב אם אני רוצה את זה או לא, זה החלטה כל כך משנה חיים, כדאי לחשוב על זה. זה לא אומר שום דבר רע על הבן אדם. לא חושבת שאני בן אדם פחות טוב בגלל שאני, או פחות חומל, אמפתי, רגיש, בגלל שאני לא רוצה להיות אמא, אני פשוט לא רוצה להיות אמא. ובאמת בארץ זה בלתי נתפס. אנשים לא מצליחים להכיל את זה. אני מביאה איתי המון טריגר. אני ממש משתדלת לא להגיד בחברה. לא, היום לא כי אני מעוררת, אני ממש לא מעוררת, כי אני יודעת שזה פשוט מביא איתו המון 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 טריגרים. אז לשאלתך, בעבר זה היה מאוד קשה, מאוד קשה. היום, כשאני שלמה עם ההחלטה, ואני כבר הרבה שנים מדברת על זה, וכל הערה אני הופכת ללימונדה, כאילו, פעם זה המערר אותי, היום אני כזה, אוקיי, בוא נתווכח על זה קצת, ואולי תראה דברים אחרים, או תראי דברים אחרים, וזה עובד, כי אני עם ביטחון בזה, אז אין בעיה, ואני בן אדם שטוב עם מילים, ורואים אותי. כאילו, אני לא בן אדם שנראה דורסנית, גם זה הרבה פעמים, חושבים שאני איזה... פשוט לא...
את יודעת, מורתי, אילנה רוגל, היא תמיד מדברת על בחירת נשמה, והרבה נשמות בוחרות להביא ילדים. ויש גם הרבה נשמות שבוחרות שלא להביא ילדים. וזה חלק מהעניין, כאילו. העניין פה שבארץ כנראה צריך להסביר הרבה יותר.
הרבה יותר. אני גם תודה לאל שנתקלתי במאמר של אורנה דונת, פרונטליזם סדוק, שזה בעצם מסביר.
איך זה נקרא שוב?
פרונטליזם סדוק. זה בעצם מתאר את התופעה של מה קורה בארץ, מדינה שמעודדת ילודה, שהתרבות זה ילדים זה שמחה, שאין שום דמות נשית מרוצה מחיי הרווקות או אהבת הילדים. זאת אומרת, התרבות שלנו היא מאוד מעודדת ילודה, ובעצם המאמר גם מסביר למה, וגם מראה את הצד השני של אנשים שהם לא כאלו.
ומה הוא אומר?
פשוט נותנת שם, מה הוא אומר המאמר?
כן, בהקשר של אלה שלא רוצים.
שלא.
כן.
אז כל הסטיגמות האלו, שזה טבעי, שמי שלא עושה אגואיסטי, שזה חלק מהחיים, שהישרדות, כל הדברים האלו פשוט, היא מראיינת אנשים שם שמנפצים עבורי את הדבר הזה. זה לא שחור ולבן. יש אנשים שלא חושבים ככה, יש אנשים שזה לא טבעי בשבילם, יש אנשים שלא רוצים. אז בשביל בן אדם כמוני, שכל החיים ידע רק דבר אחד, שעושים ילדים, המאמר הזה פתח לי עולם, ונתן לי לגיטימציה, גם להבין למה כולם מגיבים אליי ככה שזה הקל עליי, וגם להבין שאני לא נמצאת על הספקטרום ההוא כל כך.
את יודע, אני רוצה לשאול אותך, אצלי יש באמת כבר כמה שנים טובות שאני מטפלת באימא שלי, בעיקר לאחרונה אחרי שהיא עברה אירוע מוחי גדול, ובזמנים האלה מתחילות מחשבות כאלה על ההתבגרות שלי, שלנו, מי יטפל, בי, בנו, מחשבות שיכולות להפחיד, יכולות להטריד, וכשיש ילדים זה כאילו נראית כמו התשובה הברורה. דרך אגב, ממש לא בהכרח, אבל זה נראית כמו התשובה הברורה. האם יש לך מחשבות כאלה, ומה עולה לך כשהן מגיעות?
ברור. אני האמת כתבתי על זה מלא בזמן הטיפול, כי זה השלב הבא בטיפול, אוקיי? כל העולם יחרב עליי, רגע, מה קורה? מה אני רוצה מבחינת זוגיות? מה קורה עם המשפחה? מה קורה? אז אני, כמו שאמרתי, אני בנה מאוד חברתי. אנשים מסתכלים עליי גם קצת מוזר, כי אני יכולה להגיע לחברה ולבלות איתה 8, 9, 10 שעות. כאילו, זה לא שאני באה לקפה. אני לא מהאנשים האלו. אם אין לך ארבע שעות, אל תזמין אותי אליך או אלייך. וגם אני שוהה עם אנשים ימים. אני הולכת לטבע, אני עושה מסיבת פיג'מות, אנחנו קוראים לזה, שכמה חברים בגילי שלי, כן? ישנים ביחד, רואים סרט, משחקים קלפים, כאילו, אני רואה את עצמי חיה בקהילה. אני כבר חלק מקהילה, אני פשוט כרגע לא חיה איתם, כי אני מאוד אוהבת את הלבד שלי, אבל אני, יכול להיות שגם זה מה שאני ארצה כל החיים, אני בן אדם משתנה, ואנחנו בגילאים מתקדמים יותר, רוצים דברים אחרים, ואני מאוד מתכננת את העתיד שלי. אני לא רוצה, גם אם היה לי ילדים, היו לי ילדים, אני לא הייתי רוצה להסתמך עליהם, הייתי רוצה להסתמך על הפירס שלי, על החברים שלי. אני מדמיינת...
מה את מדמיינת?
אני מדמיינת קומונה, אני עושה במרכאות, כי זה לא קומונה כמו שאתם מדמיינים.
מה את יודעת מה הם מדמיינים?
את יודעת מה אנשים מדמיינים.
בוא נשמע,
אז אני מדמיינת שאנחנו, זה 10 חבר'ה שכבר אנחנו מכירים ושנים וזה, שיש לנו, אנחנו גם במצב כלכלי די בסדר, כי אנחנו כבר בני 65, 70, כאילו יש לנו כבר כסף. אנחנו קונים איזה וילה גדולה עם חדרים. אם יש לנו מטפלים סיעודיים, אז הם חלק מהמקום, כמובן. ובעצם... אנחנו חיים ביחד, ואם אני עכשיו חולה, אז אם 10 אנשים מטפלים בי, זה לא כמו אם אחד מטפל בי. כל אחד בא לחצי שעה, בא ל-45 דקות, שעה, אוקיי? גם ככה, אגב, יש לי הרבה עניין, אני עובדת עם אנשים מגבלה, אני יודעת מה זה אומר, עובדים זרים שמטפלים 24 שעות. מבחינתי החלום שיהיה לנו איזה 4-5 של כל אחד אישי, ושכל יום יהיה למישהו אחר חופשה. יום חופשה שיהיה להם קבוע, שיהיה להם גם תש, מגיע להם, הם עובדים קשה.
נורא.
אפרופו חופש, זה דבר שנורא מטריד אותי, כמה חופש יש להם או אין להם. אז כן, ככה אני מדמיינת את חיי הבוגרים, פלוס... אני מדמיינת שהאחיינים שלי בשלב הזה כבר כל כך אוהבים אותי, כי אני יצרתי איתם קשר כל כך משמעותי, שהם ירצו לבוא לבקר אותי ולסעוד אותי אם צריך, ושזה לא יהיה הכרח מבחינתם.
אני רוצה לשאול באמת על הבחירה הזאת לעבוד עם אנשים עם מגבלה. אולי תגידי רגע קודם מה זה אומר אנשים עם מגבלה, בוגרים עם מגבלה. מה נכנס תחת הכותרת הזו?
כן, המדינה מחלקת קצת בין מגבלה נפשית, כמו שקרה זה, לשאר המגבלות, ואני איכשהו התגלגלתי לעבוד עם משרד הרווחה, אז אני עובדת בעצם עם מגבלה חושית, עיוורון, מגבלה פיזית, אוטיזם, הנמכה קוגניטיבית. האם שכחתי משהו? ייתכן, אבל זה בעיקר.
זה בעצם אנשים בוגרים, לא ילדים.
לא, לא, גיל 18 ומעלה.
שבעצם הבחירה שלך הייתה ללוות את האנשים האלה, כדי שהם יוכלו, מה? למקסם את התפקוד.
לממש את עצמם.
לממש את עצמם.
לממש את עצמם, ממש כמו שדיברתי אני על עצמי, שהבנתי בשלב מסוים שאני לא מממש את עצמי. לא סתם הגעתי... טיפלתי עד אז, טיפלתי בנוער בסיכון, טיפלתי בפנימיות, ומשהו במוות של אחותי אמרתי, גרם לי להבין שאני צריכה משהו אחרת, ובמקרה התגלגלתי לאיזה פרויקט מדהים, שנקרא דיור נתמך, זה ברווחות, בכל הרווחות, שזה בעצם אלטרנטיבה להוסטלים. בוגרים שרוצים, עם מגבלה, שרוצים לחיות בקהילה כמוני, כמוכן, עם העזרות המתאימות להם, שיוכלו לחיות בכבוד. באותם זמנים לא היה להם את הדבר הזה, והם היו מחויבים או לגור עם ההורים, או לגור בהוסטלים, ואני לקחתי חלק, באמת, זכות היה לי, בפרויקט שהיה אז ככה עוד רק בפיילוט, ושם והתפקיד שלי היה לגייס אנשים, לדבר איתם ולהבין מה הצרכים שלהם, כדי שהמדריכים יבואו ויעזרו להם בעצם לממש את העצמאות. וגיליתי עולם מאוד מאוד, אני אופטימית היום, אבל אז זה היה לי מאוד מאוד עצוב של איך אנשי מקצוע, הורים, אני לא אומרת זה בשום טיפה של ביקורתיות, אגב. אני אומרת שזו המציאות הייתה אז, וגם היום קצת אחרת, אבל שבעצם ברגע שיש אנשים עם מגבלה, מסתכלים עליהם בפחד של מה יהיה העתיד שלהם. והדבר הזה מחלחל גם להורים, גם להם, ויוצר איזושהי מגבלה משנית של תקרת זכוכית מאוד 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 קשה.
אפקט פיגמליון, זה ממש...
כן, זה ממש מזכיר לי את המחקר הזה של רוברט רוזנטל, כן. עם העכברים, שזה mm-hmm. בעצם היה חולדות, אבל קוראים לו מחקר עכברים, 1963, שמשהו עשה שם, הוא הביא נסיינים, חוקרים, איזה 60 במספר, או לא, בעצם היו פחות נסיינים, היו בערך 60 עכברים, והוא חילק אותם לשתי קבוצות, את העכברים, שהם היו אותו דבר בעיקרון, אבל הוא קרא לקבוצה אחת טיפשים ולקבוצה אחת חכמים, כן, במבוכים. והוא אמר לנסיינים, הוא אמר להם מי הקבוצה של הטיפשים ומי הקבוצה של המצוינים במבוכים. והוא רצה לראות איך הציפייה של הנסיינים תשפיע על העכברים, ואוביסלי זה מאוד השפיע. זאת אומרת, הנסיינים התחילו בדרך שהם החזיקו את העכברים, בדרך שהם דיברו לעכברים, בדרך שהם עודדו את העכברים. בכל דרך אפשרית, הם פשוט גרמו לחבר'ה הטיפשים, כביכול, פחות ופחות להצליח, ולחבר'ה המצוינים מאוד מאוד להצליח, כן, לעכברים. אז זה בדיוק זה, זה בדיוק אפקט פיגמליון.
ממש בדיוק. ככה. ואז את באה ואת בעצם נמצאת בתוך עשייה שהמטרה שלה לראות איך האנשים האלה חיים עצמאיים ככל יכולתם.
בדיוק. חשוב להגיד, כל אחד עם הרצון והיכולת שלו.
כן.
גם היכולת מתפתחת, זה כמו שריר בגוף, אוקיי? בהחלט. ככל שאנחנו יותר ויותר מתמידים בלנסות, זה מצליח, אוקיי? גם אם יש טעויות בדרך, דברים שנורא קשים לנו היום, אם מתאמנים עליהם מספיק, כל אחד צריך אימון אחר אולי, אבל הם יותר קלים לנו. אז אני מאמינה, וגם אני מדברת עם אנשי מקצוע ועם הורים, החלום שלי זה להביא את הראייה שלי לכולם, כדי שפשוט הם יצליחו יותר. אנשים, ברגע שפשוט אומרים עליהם שהם מסוגלים, הם באמת מסוגלים, אני עובדת עם בן אדם שמשותק מהצוואר ומטה, אוקיי? הוא מתקשר עם עיניים בלוח תקשורת, והבן אדם הזה יותר עצמאי מהרבה מאוד אנשים בגילו, בן 34, שאני מכירה שאין להם מגבלה, אוקיי? הוא נלחם במערכות, אני עוזרת לו, כי לבד הוא לא יכול. אין לו קול, ומסתכלים עליו וכבר שופטים מי הוא ומה הוא ומה יכולתו. אוקיי? רק בגיל 33 הוא קיבל את הקצבה לעצמו. אוקיי?
אז איפה נגיד, תני דוגמה, איפה הוא עצמאי נגיד, באופן שמרשים אותך?
הוא גר לבד עם העובד שלו.
כן.
הוא מנהל חיים עצמאיים לחלוטין, במה שהוא יכול, במה שהוא לא, הוא נעזר בי, הוא נעזר בעזרות אחרות, אבל החלטות, כל החלטה מלפני שנה, היא החלטה שלו בלבד.
אז שאלה פה, שאלה. יש לו חופש?
הוא מוגבל מאוד, אז אין לו חופש בהרבה מאוד דברים.
במה יש לו חופש?
בלהחליט היום על עצמו מה הוא רוצה, איפה לחיות, במקום שהוא נגיש, הוא חי 30 שנה במקום לא נגיש, בבית לא נגיש, אוקיי? הוא יכול לבחור מה לאכול בסופר, לקנות מה שהוא רוצה. הוא הולך אגב פיזית, הוא לא שולח את ה... הוא בוחר, אוקיי? הוא יכול לבחור מי החברים שלו, כי עד עכשיו הוא היה רק ב... שלחו אותו למקומות מאוד ספציפיים, ועכשיו אנחנו עובדים פשוט על חיי חברה, מה שהוא רוצה. יש כל כך הרבה בחירות, כל כך הרבה בחירות.
את יודעת, יש המון פסיכולוגיה חיובית בדבר הזה שאת מדברת עליו, וזה גורם לי לחשוב כמה כוח יש באמת לתפיסה שלנו, את הסביבה, את האחר. את מדברת על אמא שלך, עדי, את מרשה לי להגיד משהו
בטח,
על אמא שלך?
בטח.
אז את באמת... לאחרונה, בגלל האירוע המוחי הקשה הזה, שגרם לזה שבעצם, אני משתפת את המאזינים ואת יעל, שאימא של עדי בעצם לא מדברת, או כמעט ולא.
לא מדברת ומשותקת. לא מדברת
ומשותקת.
בצד ימין.
כן, חצי גוף. ואנחנו מדברות המון, כי את באמת נמצאת עם אימא שלך המון, מאז שזה קרה, ממש ברמה היומיומית. אגב, ילדים שמטפלים בהוריהם, והדבר, הקשר באמת יוצא דופן הזה, אבל הדבר שאני מאוד מתרשמת ממנו, והוא מתחבר לי מאוד לאיך שאת מדברת, יעל, זה שאני שומעת אותך, עדי, מגיעה אליה, ואת מדברת איתה, את מדברת אליה, את כל הזמן מחפשת בעיניים שלה, אם היא נוכחת, אם היא מקשיבה, אם היא מגיבה. זאת אומרת, זה שאמא הפסיקה לדבר, לא אומר שאני אפסיק לדבר אליה. לא אומר שאני לא אבוא ואספר לה מה קורה, שאני לא אקריא לה סיפורים, שאני לא... ויש בזה משהו...
נשמיע לה את הפודקאסטים שלנו גם.
כן.
באמת.
מעניין מה היא תחשוב על זה שהיא מוזכרת בפודקאסט.
כן.
אני חושבת שיש בזה משהו מאוד מרגש, כי זה מוכיח כמה באמת, כמה עוצמה יש באחר שמגיע ופוגש אותי, ומה הוא רואה. את מספרת על הבחור הזה שהוא מתקשר בעיניים, אבל את מחזיקה עולם שלם שיש בתוכו, כמו שאת מחזיקה עולם שלם שיש באמא שלך,
כן.
ואני בטוחה, אני משוכנעת בזה לחלוטין, שזה מוציא מהאחר יותר.
בוודאות. גם המחקר מראה את זה.
אני חייבת להגיד עליו, שהרבה פעמים כשאני אומרת לו דברים על עצמו, שהוא, מבחינתי זה ברור, כאילו, הוא לא מאמין, הוא מבקש ממני כמה פעמים שאני אחזור, כי הוא כל כך לא מכיר הצלחות אצלו, שהוא צריך באמת לשמוע את זה כמה פעמים וממני. אם זה מישהו אחר, אולי פחות, אבל כי הוא סומך על זה שאני אגיד לו את האמת וש...
כל אחד צריך מישהו אחד, נכון? שיאמין בו, שיראה. וזה עושה המון הבדל. אני רוצה לשאול אותך, האם יכול לקרות מצב, לדעתך, שההחלטה הזו, שעשית, שלא להיות אימא, כן? כבר מובילה או מנהלת אותך, במקום שאת תובילי ותנהלי אותה? זאת אומרת, האם יכול לקרות מצב שדעתך תשתנה, ואולי תפחדי כבר לשנות אותה נוכח היותך מובילת הדרך של הדבר הזה?
וואו, קודם כל אני לא מובילת דרך, יש הרבה נשים לפניי.
לא משנה, פה, אולי בארץ, תשמעי, זה לא נושא מדובר.
זה לא נושא מדובר. אני קודם כל כל הזמן אומרת, אני אף פעם לא, אני לא בן אדם של סימני קריאה. אני בן אדם שמשתנה. נטלי יכולה להעיד מי הייתי בגיל 25 ומי אני היום. זאת אומרת, זה לא אותו בן אדם. אז הקור שלי, אותו קור, הערכים, אבל אני משתנה, אנחנו מייזים יותר בגילאים מאוחרים יותר. אני בטוחה שאני אשתנה בהרבה דברים. יכול להיות גם בזה. ויש פתרונות גם לזה. אם אני נורא ארצה, אני אוכל אולי לקחת אומנה או אימוץ. זאת אומרת, אני לא מתעסקת בזה, כי זה כל כך כרגע לא... אני חושבת שיהיה לי הרבה יותר קשה לעשות היום ילד בידיעה שאני אתחרט עליו ב-100%, שזה דבר קשה מאוד להגיד. אני לא אתחרט על הילד, אני אתחרט על להיות אימא, כן? ואולי העתידי שאני אתחרט לא מפעיל אותי פשוט, כי זה כל כך אולי וזה כל כך באחוזים קטנים, שאני, למה בכלל להתעסק עם זה? כשזה יגיע, אם זה יגיע, לא כש, אם זה יגיע, יש טיפול, יש הרבה הרבה אמצעים, אני בטוחה שאני אגיע למקום שאני ארצה להיות בו.
תגידי, איך הגיבו המשפחה, ההורים להחלטה הזו?
אז חייבת להגיד שאני לא באה מבית שמאוד דוחף כל היום לילדים וזה, דוחף יותר לאקדמיה ולימוד, ההורים שלי הם סבא וסבתא מדהימים, וואי, איזה כיף זה לראות אותם כסבא וסבתא, זה... אבל יש להם כבר 4 נכדים, מעולם לא, זאת אומרת, כשהייתי בזוגיות, הם אולי פעם אחת שאלו אותי כזה, משהו כזה, אבל הם מעולם, מעולם לא היו האנשים האלו, אז מבחינתי, וגם יש להם, שוב, נכדים, הייתי האחות הגדולה, אני לא יודעת מה הייתי עושה.
אתה צעירה, אני 3 בנות.
נכון. אז זה לא היה אישו, וכשידעתי, לא שיתפתי את ההורים שלי בזמן שחקרתי, כי הייתי כל כך חסרת ביטחון שפחדתי כל זה, אבל כשכבר הייתי גמורה בדעתי, עשיתי שיחה עם אמא שלי, והיא לקחה את זה ממש בטוב.
היה איזה רגע מסוים שכאילו נטע בך את הביטחון?
מה?
להיות לשלמות הזאת איתך, בינך לבינך, לגבי הנושא הזה?
אני חושבת שעוד משהו שקרה בטיפול זה שהבנתי שחברים שלי מאוד עושים לי כרגע. לא כולם, לא כולם.
אמרה והסתכלה לי בעיניים.
ממש, ממש, ממש. היה קשה לאנשים איתי, בוא נגיד את זה ככה. והייתי זקוקה לאנשים שאני אוכל להציג את ההתלבטות שלי מולם, מבלי שהם יכירו אותי וידעו, ובטח אנשים כמה שיותר, כמה שפחות שיפוטיים. מצאתי לי...
כי, אני חייבת לשאול, כי זה שהכירו אותך, גרם לזה שההחלטה נשמעה להם לא... כן. מה זה עשה?
אני חושבת שאם, כלומר, בכל מקרה, גם אם הייתי בן אדם מאוד קר ואנליטי וזה, אז גם היו אולי, כי בארץ זה מאוד נדיר לא להיות, לרצות להיות אמא. אבל אני בן אדם, פייר, אנשים יכולים לתאר אותי כאמאית. אני קרינג, אוקיי, אני מאוד אמפתית, אני תמיד נותנת מקום לאחר, אז ואני טובה עם ילדים, אז כזה משליחים עליי. בדיוק הסוף שבוע הזה, ומישהי שכבר דיברה איתי על זה כמה פעמים, לקחתי את הילד שלה וכזה שחקתי איתו, והייתי, באמת, התמוגקתי ממנו, ואז היא אומרת לי, אני, זה לא נתפס לי. זה כאילו, את כל כך אימהית. ואני מסתכלת עליה, כדאי שתשמעי, אני אשלח לך את הלינק להרצאה שלי. וזה זה.
עוד מעט יהיה לך גם לינק לפודקאסט לשלוח.
כן.
אז מה היה הרגע הזה? שכאילו גרם לך להיות אולי שלמה יותר.
זה לא רגע, זה המון רגעים. מה שהתחלתי להגיד קודם זה שברגע שמצאתי לי קהילה, שהייתי יכולה פשוט להגיד את ההתלבטות שלי, ולשתף ולדבר בכל רם את זה, כמו שאני עושה עם כל לבטים שיש לי, אני אצלי זה מאוד פשוט, ואגב, אימון וכולם עושים את זה בעיניי, פשוט אנשים לא מדברים. כשלי יש התלבטות על משהו, אני לא משאירה את המחשבות אצלי, כי זה באמת לופ אינסופי. אני הולכת ומתייעצת עם לא בן אדם אחד, לא אפילו מתייעצת, פורקת. אני קוראת לזה פורקת. כי כבר אצלי כל התשובות אני מרגישה. רק עם הכוונה מסוימת של אנשים מסוימים, אני יכולה להוציא ממני את התשובות. וזה קורה לי עם הכל, פשוט עם אמהות לא יכולתי לעשות את זה, פשוט אנשים לא נתנו לי, הם פשוט נעצרו כבר בשלב ה... איך החלטת את זה? ולא נתנו לי...
ועם עצמך, עם עצמך, עשית את זה עם עצמך, כי את יודע, אנחנו לדוגמה מלמדות, כן, שאחד הדברים הכי הכי טובים לעשות, זה לקחת דף, לקחת עט, ופשוט לשפוך את עצמנו שם, כן, ולעבור את הצנזור הפנימי, ולהגיע, כי הכל בינינו לבינינו, כל התשובות נמצאות הרי.
בהחלט, אני כותבת מלא. אני כותבת מלא. אני כותבת כל כך הרבה, שאני כבר חושבת איך אני מהנדסת הכל זה, כי אני כותבת הרבה על, על, על החוויה שלי, על החוויות שלי, היו, כאילו שהיו. ועל כל אגואיזם, וואי, וואי, כמה כתבתי על אגואיזם, באמת, מלא, מלא. גם על המשפחה העתידית, והרבה נושאים שמעסיקים אותי, אני פשוט קוראת, כותבת, ושופכת לאנשים אחרים, כי זה מדייק אותי.
תגידי, איך החלטה כזו שלא להיות אימא משפיעה על חיי זוגיות? בעבר, בהווה?
אני מכירה הרבה נשים שבחרו לא להיות אימהות וגרות חיות עם בן זוג מונוגמי, באהבה ובאושר. אצלי זה לא עבד ככה. מהרגע שפשוט הבנתי שאני לא רוצה להיות אימא, כמו ששאלת אותי על המשפחה, אצלי זה לא... המחשבות היא... כאילו, אני לא יכולה להתחמק מזה. אז ברגע שהבנתי שאני לא רוצה להיות אימא, כל האנרגיה הזאת, 3 שנים של אנרגיה ומחשבות שהופנו רק לזה, פתאום הופנו לדברים אחרים, כמו זוגיות, כמו משפחה עתידית, כמו עוד הרבה דברים. והייתי בתוך זוגיות, כשקיבלתי את ההחלטה הזאת מונוגמית, מדהימה, כבר איזה 5 שנים הייתי אז בזוגיות, ובמהלך השנה שאחרי, באמת, לאט לאט שוב, בטיפול, הבנתי שאני לא בטוחה שאני גם מונוגמית, או שאני שואפת לזה, כי אני לא בטוחה שאני אפילו רוצה לגור עם מישהו. כאילו, היה לי כל כך כיף, גרתי איזה 6-7 שנים לבד, היה לי כל כך כיף, זו התקופה הכי טובה בחיים שלי. מאוד קשה לי לגור ביחד. לא, אני בן אדם מאוד נוח. היא יכולה להעיד, אני... מסתדרת בכל מקום. אנשים לא מבינים, כאילו, אם תשאלי אותו, הוא לא יחשוב שאני, אבל אני, לא היה לי כיף. להתחשב בלוז ולהתחשב, זה דברים כאלו ש... אבל הרגשתי, אז אגואיסטית, לחשוב ככה, אז... אבל בסדר שאנשים שונים, ולא כולם רוצים, אולי בעתיד אני ארצה לחלוק דירה עם מישהו, אבל...
אובילה.
אובילה. אובילה. על הים, אם אפשר.
את יודעת, אני חושבת על המילה אימהות, צד אחד, שוב, בית מדרשי האישי, מורתי אילנה רוגל מחלקת את זה לאי-מהות. וכשאני מסתכלת על אימהות, זה לא חייב להיות בהכרח לילדים. זה איך אני אימא לעצמי, ואיך אני מזינה את עצמי, וכמה אני ישנה, והאם אני עושה פעילות גופנית, ואיפה אני נותנת לעצמי זמנים שהם בשבילי מגבירי אושר ומתאינים אותי וכו, ובוחרת את הקהילה או את האנשים שהם פחות שואבים אנרגיה, אלא יותר נותנים אנרגיה וכו וכו. בעיניי, כשאני מסתכלת על המילה אימהות, זה מה שאני, זה מה שעומד לנגד עיניי. ויכול מאוד להיות שבבחירה שלך, את החלטת לתת אימהות לך. This time around.
תכלס, כשאת אומרת את זה ככה, כן? זה ממש ככה. אני ממש רואה את עצמי ואת הצרכים ואת הרצונות שלי, מה שהרבה שנים לא ראיתי. ממש, וזה חטא של הרבה הורים, לצערי הרב. הם הרבה פעמים רואים אותי, אני לא אומרת שום דבר בביקורתיות, זאת המציאות, הם רואים את עצמם, והם הרבה פעמים בקושי, והם לא רואים את הילדים. אז אני רואה את עצמי ואת הצרכים שלי סוף סוף, ואני כאילו זה פתח לי את התיאבון ברמה שאני לא, כרגע לא מרגישה סובע.
זה, יש לזה מחירים בחיים שלך?
תמיד. אני עובדת עדיין עם נוער בסיכון, באמת נישה מאוד 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 קטנה, ואני מאוד מנסה תכלס לא להגיד, הם לא שואלים לרוב, אבל כאילו מאוד 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 רגישות וזה שואלות ישירות, אבל המנהל שאיתי יש לו ילדים, אני אף פעם לא מדברת על ילדים שלי, אז כאילו, אבל אני לא אומרת להם, היי, אני יעל, ומחרתי לא להיות אימא, אני לא חולה, אני, וזה מפחיד אותי הרבה פעמים מה הם יחשבו, האם זה יפגע בקשר הטיפולי. נערה שלי כבר היא היום כבר לא אצלי, אבל שאלה אותי ישירות, איך זה שאת לא רוצה להיות אימא? כאילו, איך זה שאת פה ואת לא רוצה להיות אימא, כזה?
כי את מרגישה שהיא שואלת משהו על היחס שלך אליהם בעצם.
בוודאי, בוודאי. ואגב, גם קולגות שלי, בין אם במודע ובין אם לא, במהלך השנים, כשהם שמעו את זה, אז קודם כל שמים עליי, אחרי השביעי באוקטובר, סליחה שאני... אני לא מדברת על חודש או חודשיים, אני מדברת על חודשים שהרוב העבודה נפלה עליי, אני לקחתי את זה באהבה גם, חשוב להגיד, כי נוער בסיכון זה נוער בסיכון, ואני לא מוכנה, הם חשובים לי מאוד, אבל וואלה, לקחתי על עצמי פי 10 עם מה שהייתי צריכה, כי כולם היו בשלהם, ואני שוב מבינה את זה.
עם הילדים שלהם.
כן, אבל זה גם, זה הרבה פעמים נמשך, או זה הרבה פעמים, זאת אומרת, אנשים יוצאים מנקודת הנחה, שזה שאני בחרתי לא להיות אימא, מפנה לי הרבה זמן שזה נכון, אבל בזמן שזה אני צריכה לעשות דברים שהם לא מספיקים לעשות. זה כזה. וזה פוגש אותי בהרבה, בכל מפגש אנושי. כאילו, באמת, אני לרוב שוב לא מנסה לא להגיד את זה, אבל בן אדם מבין, או בחורה מבינה שאני בת 41, שואלת, ילדים? וזה, אני אומרת, לא. המבט.
כן.
המבט, מה?
זה תמיד פתיח לשיחה.
כן.
מה היית רוצה שאנשים יבינו לגבי הבחירה שלך?
קודם כל, שאני חושבת שאין דבר בעולם, מדהים ככל שיהיה, שכולם רוצים אותו. כולם, אני נתתי בהרצאה שוקולד, אבל זה יכול להיות כל דבר. אז יש הרבה דברים שהרוב רוצים, גם להתאשר מאוד. אני בטוחה שיש אנשים שמפחדים מהדבר הזה, אוקיי? ולא רוצים את זה לעצמם. יש המון דברים שלנו, ברור שאני רוצה, אבל יש אנשים שלא רוצים. אז הברור הזה הוא לא כזה ברור. והבעיה שנוצרת בארץ, זה שבגלל שזה כולם כל כך ברור, לאנשים אין לגיטימציה אפילו להתלבט בינם לבין עצמם, ובטח לא עם אנשים אחרים להגיד בכל רם, כי הם מפחדים ממה שחשבו עליהם, יגידו עליהם, מזה שנסו לשכנע אותם אולי. ואני דיברתי עם הרבה נשים, גם כאלו שיש להם ילדים והם כן חלפה מתישהו, אי שם פעם, מחשבה של אולי לא, אבל חלפה מהר 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 מהר, כי מה יגידו ואיך זה, ומה פתאום, ואני בטח רוצה. אז להתלבט על זה, זה החלטה הכי, לדעתי, הכי גדולה שבן אדם עושה בחיים שלו, אוקיי? כי רוב ה-99% מההחלטות שלנו, אנחנו יכולים איכשהו לשנות. אולי לא 100% לשנות, אבל ילד לא ניתן לשנות. אז אם אתם מגיעים להחלטה כזאת, קריטית וחשובה. הייתי רוצה שאנשים שנייה ישהו בלא רק מתי עושים ילדים, כמה ילדים עושים, אלא לשבת עם יין וגבינות לערב, עם שאלות, אין לי בעיה לעזור לאנשים לחשוב על שאלות גם, אבל עם שאלות של בסיס, מה זה בשבילך להביא ילד? למה את רוצה להביא ילדים? מה הסיבות? מה, איך זה יכול להשפיע על הקשר שלנו? מה מפחיד אותך? מה מרגש אותך? יש כל כך הרבה שאלות שצריך לשאול שהן הרבה מעבר לטכני, שיגרמו גם לאנשים יותר לגיטימציה להרהר בשאלה, כמו מה שלי לא היה, וגם לאנשים שבטוחים ב-100% שהם רוצים להביא ילדים, לבוא להורות בצורה מוכנה יותר, בוגרת יותר, אחראית יותר, וזה אני מאחלת לכל האנשים, אוקיי?
יפה, את יודעת, אני חושבת לעצמי, כמה כיף שפתחנו את הפודקאסט הזה, כי הרבה פעמים מגיעים אנשים, אני יודעת שהגעתי לשיחה הזאת עם יעל היום, כאילו אמרתי, what the fuck, כאילו, בהתחלה. ואני יוצאת מהשיחה הזאת אחרת, גם בקטע הזה של, שאם אנחנו באמת יושבים להקשיב לאחר, גם אם יש לנו דעות שונות, וגם אם אנחנו יוצאים מפה וממשיכים עם דעות שונות, אנחנו יכולים לראות את האחר, אנחנו יכולים לחבק את האחר, ולהמשיך הלאה ולחיות יחד. כאילו, זאת הסיבה של הפודקאסט שלנו, נטלי.
זאת ממש הסיבה, וזה אולי גם מה שאתם מבקשת, יעל, שיהיה חופש להתלבט, לשאול שאלות, להשמיע כלשהו אחר משלי, ואת מבקשת, וזו בקשה גדולה, ולא פשוט למלא אותה, אבל שמי שנמצא מולך או מול האחר באשר הוא, יהיה מוכן להשתהות ולהקשיב רגע. ומתעוררים המון קולות בתוכנו, כן? אפשר להיבהל מזה, אפשר להניח על זה כל מיני הנחות, אפשר להרגיש שאני יודעת ואת מבולבלת, או כל מיני דברים שאני בטוחה שקורים לאורך הדרך, אבל כשעוצרים ומקשיבים, משהו קורה, תמיד. תמיד יש טרנספורמציה.
וגם אנחנו לומדים אחד מהשני, ואנחנו מעשירים אחד את השני. זה מקסים?
משהו קטן. אני בן אדם שמאוד אוהב אקסטרים, ויש מלא אנשים שלא אוהבים אקסטרים, ואני חושבת שאני יכולה לחיות איתם ממש ביחד. זה לא מפריע לי שהם לא אוהבים, וזה לא מפריע להם שאני לא אוהבת. פשוט לקחת את זה, הטק-אדבק, לנושאים שהם פשוט יותר רגשיים וטבועים שמעוררים אצלנו נורא נורא חרדה. זה בסדר שהאחר בוחר לעצמו משהו אחר ממני. זה לא צריך להרער את ההחלטות שאני בוחרת לעצמי.
כן, אקסטרים זה דוגמה קצת אקסטרים, כי בזוגיות יש קושי. אם אחד בוחר, כמוני לדוגמה, שאני גם אוהבת, אני גולשת, ואני עושה סנובורד וכזה, וכל פעם שאני נוסעת, זוגתי חרדות בשבוע הזה שאני לא נמצאת, ובצדק הרבה פעמים. אז אקסטרים, אבל זה לא משנה באמת מה. זאת אומרת, זה לא משנה מה.
אתן חיות בזוגיות ביחד.
כן.
זה אומר שאפשר.
כן, נכון. נכון,
זה אומר שאפשר, ושוב, זה יושב בעומק על הקשבה, ועל כבוד למה שאחר בוחר,
ועל הסכמה... ועל ספייס.
ועל ספייס, על הסכמה לקבל את זה שיש חלקים שאנחנו פשוט לא נהיה בהם אותו דבר. זה הכל. והביחד הוא גדול יותר מאשר...
סכום חלקיו.
מסכום חלקיו, נכון.
מחלקיו.
מחלקיו. יעל, תודה רבה.
תודה שבאת.
שהסכמת לבוא.
שחלקת.
תודה לכן, ממש. תודה, תודה רבה.
על הכנות, על הפתיחות, על האומץ, על כל מה שאת.
תודה, נטלי סמסון.
תודה, עדי פלד. אנחנו מפגשים מהסוג החיובי. ניפגש בפרק הבא.
מפגשים מהסוג החיובי. עם עדי פלד ונטלי סמסון. ממרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.